יהדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בכתב כתוב כנראה בסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס והטבע. הרב אומר כאן כמה משלים, כמה דוגמאות של התאחדות, כדי להסביר את התאחדות הנס והטבע, פשט וסוד, הדבר הראשון, אחר כך תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, שכנראה תורה שבכתב מתייחסת יותר לפשט, לעומת תורה שבעל פה, שהיא זו שמגלה את הניגון של הדברים, את המשמעות הפנימית של הדברים, ולא רק את איך הדברים כתובים בצורה הכי פשטנית שלהם. והסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם, בהוויה. איך להסתכל על המציאות? אפשר להסתכל בצורה חיצונית, ונזכור את הדברים בסקירה החיצונית שלהם. אפשר להסתכל בצורה פנימית.
יותר פנימית, מה הכוונה פנימית?
יש הסתכלות חיצונית שמסתכלת על המאורעות בצורה חיצונית. מסכמת אותה ומסתכלת עליהם בצורה חיצונית, מה גרם למה ומה. יש הסתכלות פנימית שרואה את סיבת הדבר, מה דחף את העניין.
יש הבדל בין היותר פנימית לבין פנימית?
איפה?
היותר פנימית.
כמו סוד. כאילו לא הסתכלות רק פנימית מהחיצונית, אלא הסתכלות הכי פנימית. שהיא מסתכלת על הדברים בצורה השלמה.
כמו ההבנה המוסרית, כמו ההבנה הסיבתית נגיד?
במידה מסוימת, כן, זה קשור לזה. נכון.
יש גם דרש באמצע, כאילו.
איך? הדרש.
הדרש זה יכול...
כאילו, זה הפנימית. יותר פנימית זה הסוד. כן. אז הזכרנו בעבר את זה, מה שהרב דוד אמר פעם על הקטונת פסים. פס זה פשט סוד, לעומת
יהודה שזה
רמז. ירד, רד, יהודה שזה רמז דרש. כן. אבל הרב עוסק כאן אומר שכמו שהפשט בסוד אחוזים זה בזה, ומפורסמים הדברים של האדם סופר, נכון שאדם שעושה את הדברים על פי הפשט, על פי ההלכה בדיוק, אז הוא מכוון בזה לכל הסודות שעומדים מאחורי הדברים. כי הפשט, הוא תומן בתוכו את כל הסוד. הסוד בסוף הוא פשט. הוא מגיע עד לצדים הכי פשוטים, והוא מסביר ומבאר ומראה איך הדברים הכי פשוטים, זה שיא העומק. זה האחיזה של הפשט והסוד. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, היא בעצם הרחבה מאוד גדולה וניגון שזה, ובסוף היא כתובה כולה בתוך תורה שבכתב. כידוע בשם הגר"א, כפי שזה מובא גם בכל התור ועוד, שהגר"א מצא את כל תורה שבכתב בתוך תורה שבעל פה בתוך תורה שבכתב. כל הדברים של חז"ל, הכל רמוז בתוך זה. יש שם קצת דוגמאות לדבר הזה. הגר"א גם מצא, אבל גם את כל, כתוב שם רמז על כל מה שיהיה לכל בעולם בששת אלפים, הכל כתוב בתורה, רמוז בתורה. ומצא, לא יודע, 58 רמזים על השם שלו, על התפקיד שלו. והסתכלות פנימית היא הסתכלות חיצונית שיש במציאות. בסוף אתה רואה דברים במציאות, פוגש דברים בעולם, ויש לזה גם הסברים פשוטים, וגם זה לא סותר את ההסברים העמוקים שעומדים מאחוריהם. הרב אומר שכן היא התאחדות הנס והטבע. בתפיסה הרגילה, הנס הוא בא לתקן את הטבע, לשדד אותו. יש את המציאות הטבעית, לפעמים צריך עזרה. המציאות הטבעית היא כאילו עיוורת וזה, אז קורה נס וזה. אז ההסתכלות על הנס כאילו כשובר את הטבע, משהו שהוא שונה ומחליף את הטבע כשצריך. אבל הרב צבי יהודה אומר על ויבקע הים, שהבקיעה היא בעצם מורה שזה מה שהיה בפנימיות של זה. פשוט נבקע ונגלה בחוץ. שהנס נמצא בתוך הטבע, וכמו שמהר"ל אומר שיש סדר לניסים, הניסים הם טבעיים, יש להם איזשהו סדר מסוים. אז יש התאחדות של הנס והטבע. ו...
יכול להיות אבל שתי סוגים, שתי רבדים. יש מצב שהנס הוא ממשיך עם הטבע, אתה לא רואה פה איזו שבירה פחד. יש מצב כמו שנעשו לו שני רבדים, ואז זה כאילו, אוי, כאילו ממש שינה.
בדיוק, שם יש מצב שהוא צריך להחליף כאילו ולשבור את הטבע במקום שזה לא ראוי, אז שם כנראה כמה גרוע אדם זה. ויש מצב שזה לא... זה המשך של זה, כמו אצל צדיקים, שהגמרא מספרת בתענית, הרבה סיפורים על הצדיקים, ואיך הם משנים את הטבע, והטבע והנס, גם זה אותו דבר. אז אני לא יודע אם להאריך בזה קצת, אבל אני הייתי פה בדף, ויש הרב צדוק על זה. זה קצת כאילו טיפה, עוסקים כאילו באחדות הזאת שבין הנס והטבע. זה קשור גם לחנוכה וגם לפורים, ששניהם בעצם זה היה סוג של ניסים מסתרים. בתוך המציאות, ודווקא הנס הגלוי היה בחנוכה, היה מקום שלא כך ראו אותו, כאילו נראה את המנורה הדולקת, והנס כאילו יותר גלוי זה הנס הטבעי. אז הוא מעריך כאן בסוגיה הזאת של היחס שבין הנס והטבע. אולי הוא מכיר, אולי נקרא פה טיפה, יש פה דבר כך יפה פשוט. הוא מזכיר ויש שינוי מן נוסחות ההזכרות. אומר בפורים לא נזכר, כתוב בימי מרדכי ואסתר בשנה הבירה. למה לא כתוב בימי מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש? כמו שבחנוכה, בימי מתתיהו בן יוחנן הכהן. אז על פי זה הוא רוצה להסביר משהו מאוד יפה, הוא אומר ככה. לא נזכר רק שם מרדכי ולא שם אביו. אף שהוזכר במגילת אסתר שם אבותיו. מה שאין כן בחנוכה, מזכירים בימי מתתיהו בן יוחנן הכהן גדול. צריך להבין הטעם בזה. אך העניין מה שאמרו, אמר רב, כל יום ובת כל יוצאת מאחורי ואומרת, כל העולם כולו ניזון משל חיינה בני. אומר כפי הנראה מהגמרא, זה נסדר בענייני חבי חיינה בן דוסה שקרוז, וכי על רבי חיינה בן דוסה. כי זה חבי חיינה, לא רבי חיינה אחר, רבי חיינה בן דוסה. קשה, אומר. בזמן רב, אמר רב, בכלל לא חי רבי חיינה בן דוסה. אז מה שייך קרוז כזה? בכל יום. רגע, רבי חיינה נפטר מזמן. הוא אומר ככה, אמרנו שבכל דור ודור יש נפש שנקרא חנינה, שמה זה? שיודע ומכיר שהכל בא מחסד השם יתברך שחנן לבריאותיו. הכל. זה נס, גם הטבע. כמו שמשה רבנו אומר, ואת חנן, תחנונים, תחנונים לדבר רש, זה משה. אז הכל זה מתנת חינם. גם כל הדברים הפשוטים. ואחר כך הוא אומר, משה רבנו היה ענב, אז הוא שם הסבוכים משנו, אז הכל אצלו היה מתנת חינם. בשביל נפש כזה הוא אומר, כל העולם כולו ניזונים. והיה די לו בקו חרובין, כמו רבי חיים בן דוסה. כי מכיר שהכל בכלל זה מתנת חינם. רבי חיים בן דוסה בדורו, הוא הנפש של בחינת חנינה. לכן הוא אמר על זה, וכן יעקב. מצאים שאמר, אלוהים הרואה אותי מאודי. הוא הכיר שהכל מהשם יתברך. הוא לא תלה בהשתדלות שלו בכלל. ו... מעין יבוא עזרי, אומר, כן, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, לא ממני. ואומר, מורה על זה שמתת יהוא, שהכל מתנת חינם, השם יתברך שזה רומז אותיות יהוא. וכן, מורה על זה שם יוחנן, יהוא דבב חנן, כבחור החונן. ואז אומר ככה, תראו, איתה בגמרה שרואה, חנינה, חנניה, יוחנן, ניסי ניסים נעשו לו. מי שרואה אותם בחלום. כן. למה? פשט, נון, ניסי ניסים, נונים. פרש רשי נונים הרבה. יש פה שתי נונים. ואומר, מה זה ניסי ניסים? מה פשט המילים האלה? היום הוא ניסי ניסים, כאילו הבנה. ניסי ניסים, משהו הכי מטורף שיש. לא נס פשוט, אלא ניסי ניסים. הוא אומר הפוך. העניין דעית ברבי חיינה בן דוסה, שאמר לביתו, מי שאמר השם ידלוק, יאמר לחומץ וידלוק. והיה דולק, עד שהוא נאור להבדלה. לכאורה, מה זאת אומרת, אין לי מעשה ניסים, משהו בגמרא, על כל פעמים לבקש על נס, הם נקים לו מזכויותיו, למה ביקש רבי חנן בן דוסא על מעשה ניסים? למה הוא ביקש? למה? בכלל, כל הניסים שהוא עשה. למה אצלו? כאילו, רבי חנן בן דוסא יורה ניסים מהשרוול. ככה, תה, תה, תה. למה? למה שינה את הטבע? למה? הוא אומר ככה, אמנם רבי חנן בן דוסא, שהיה נפש חלינה בדורו, הוא הכיר שהכל מהשם יתברך, שכונן, לא אצלו שייכות למעשה ניסים כלל. אצלו זה לא ניסים. אצלו הטבע זה נס. הנס זה טבע. אין אצלו שום הפרש. כי הרי מצד האמת, יש הבדל עם השמן ידלק, או החומץ ידלק. אין שום הבדל. זה שהנס דולק. זה שהשמן דולק. זה לא נס? איך זה דולק? זה גם נס. אותו דבר החומץ. זה, בדבר השם זה יכול לדלוק, וזה רק יכול לקבוע שזה חומץ דולק, ושמן לא דולק, הוא קבע שזה. זה הכל דבר השם, זה, אין שום הבדל. אז זה סולל השייכות למעשה ניסים כלל. הוא אומר, זה רק מי שמורגל בטבע כמונו, וכשרואה דבר עוצר בטבע, אז זה נס. כי אנחנו רגילים לחושך של הטבע. לראות את בטבע חשוך. לראות טבע עיוור. לראות כאילו את הטבע בצורה עיוורת. כמו שאצלנו, כמו אצלנו שנראה מה שמן דולק, זה טבע. מה שידלוק חומץ זה נס. אבל רבי חנן בן דוסא, הוא הכיר שגם שמן זה נס. שגם שמן זה רצון השם. שהכל מה שם יתברך, מה ששמן דולק, הוא גם בנס. ממעשה השם יתברך. והוא יאמר לחומץ וידלוק, זה הכל אחד. כמו שהוא אומר, ברגע ששמן דולק זה רק בקדוש ברוך הוא אמר לו לדלוק. אין שום דבר כאילו שזה מנתק מרצון השם. אז הוא אומר, זה רצון השם. גם, הוא גם יגיד לחומץ שידלק, זה אותו דבר. לכן, כי אתם יודעים, הוא לא שינה את הטבע. כי אצלו הטבע והנס הם דבר אחד. הם בכלל לא שני דברים הפוכים. אנחנו רגילים בעולם שלנו, יש טבע ויש ניסים. אצלו כל הטבע, הוא כל מה רואה בו רק את הקדוש ברוך הוא.
אבל פה אנחנו נגיד אתם מדברים מתוך המקום שלנו, כאילו בפסקה. כלומר, יש טבע ויש נס, ותדע לך, הם לא שוברים זה את זה, הם אחוזים זה בזה, לא?
כאן הרב אומר שהם מוכנים לגמרי.
כן, זה כמו המעלה הזאת, כאילו?
אני חושב. כן? שזה לגמרי מאוחדים, זה דבר אחד. זה לא שני דברים, יש, אתה אומר, יש סדר לניסים, בסדר. אבל זה ניסים.
פשט וסוד זה לא שני דברים? אין בתורה פרדס, יש
כאילו... כנראה, זה מה שהרב רוצה לטעון. זה דבר אחד, זה אחדות אחת.
אנחנו קוראים לזה בתורה ובדברים, אבל באמת זה
אחד של דבר אחד. מדיוק, מצד האמת, הפשט והסוד, כל הסוד הוא הפשט. נתמון בתוך הפשט, וכל הפשט, הוא נוגע לגמרי בכל הסוד. אז כשאתה אומר לי, אתה מדבר עם בן אדם, אתה מדבר עם הגוף שלו, אתה מדבר עם כולו. לא בדבר אחד. אתה יכול רק לעשות חילוקים, להגיד, יש גוף, נפש, רוח, נשמה. אבל, כי זה דבר אחד. עד מה שאומר כאן, הוא אומר ככה, על זה רומז מה שכתוב בספרים, שאלוהים זה גימטריה הטבע. מה זאת אומרת? מה אם זה גימטריה? זה זה. שהוא שאף מה שנראה לעין. שמתנהג בטבע, הוא גם כן רק מעשה אלוהים. שהוא בעל הכוחות. זה ניסי ניסים. תראו מה זה ניסי ניסים. לא ניסים הכי מטורפים. להפך. ניסי ניסים, כוונה...
הכל ניסים, לא?
הכל ניסים. הכל ניסים. גם הטבע זה. זה ניסי ניסים. אפילו במציאות הטבעית, זה ניסי ניסים. שיכיר שהכל ניסים.
ניסים הרבה.
כן.
לא שיהיה לו ניסים.
איך?
כל הזמן יש כאן ניסים.
כן, בדיוק. ומה שמכירים הכל שהוא בנס, הוא נסה ניסים.
אבל זה רק הכרה, זה לא שעכשיו הוא יצפה לדולרים מהשמיים,
משהו כזה. כן. מישהו בהכרה כזאת יכול גם לצפות לרגל מזהב מהשמיים, כמו שרבי חנן בן דוסא. כי אצלו זה...
אבל הוא כן אמר לו שיש...
מה? החזיר?
כן.
כן. שאלה למה שם הוא החזיר, ובכל שם הוא כן עשה. זה ניסים. אולי בשבילה.
כן, הרבה מקרים זה לא היה בשביל ה... כאילו, יש את ה... טוב, לא יודע, באמת אני לא היה יותר את ה...
מתן השכר שבזה,
לא? להראות את זה היה דרך הלימוד, לא היה דרך...
במה?
להראות, כאילו, שלא...
כן, אבל בהרבה דברים, יביא עיזים בקרניהם, הדובים... שהעיזים יביאו דובים בקרניהם, הגמרא בתענית. יש הרבה דברים שהוא... לא יכול להיות שכאילו... הוא לא רצה להשתמש בזה, או שהוא רצה לחנך אותה, לא יודע, אפשר להגיד בזה כל מיני הסברים. אומר על זה מורה שמות חנינה, חנניה, יוחנן. למה? כי הכל זה מלשון חנינה. חנינה זה בעברית מתנת חינם. זה חנינה, כמו בית חנן לשם, כמו מתנת, נכון, מה שאומר בבית חנן? למרות שיש לצדיקים לבקש בזכות עצמם, הם מבקשים מתנת חינם. כי תמיד חנינה זה במשמעות של המילה, זה מתנת חינם. אז להסתכל על המציאות כמתנה, כמתנת חינם. זה לא שהמציאות טבעית היא כאילו, זה לבד עובד ומגיע לך לבד. זה הכל מתנת חינם. הוא אומר, זה עניין, עכשיו שימו לב, זה חשוב אלינו, אמונת זה סדר זרעים, שמאמין בך אלוהים וזורע. כתוב תוספות, מאמין בך אלוהים וזורע, והיינו, האומות, הם זורעים, הם זורעים שזה מצמיח בטבע, הוא זרע, זה צריך לצמוח, לא? אבל ישראל, הם מאמינים בחי העולמים שהוא מצמיח. זה בארץ ישראל. אמונת חי העולמים זורע. הוא מאמין בחי העולמים ועל סמך זה הוא זורע. כי הוא יודע שחי העולמים יצמיח. אז זה כנראה קשור, זה כנראה מה שהרב הולך כאן להסביר, למדרגה של ארץ ישראל, שהיא מדרגה שאפשר לראות את חי העולמים גם בתוך הטבע. גם בתוך הזריעה. ובתוך הצמחה. תבנה גם בתוך הזריעה כנראה. זה מה שהרב הולך להגיד. והוא אומר, זה מה שאומרים ברכת ההודעה, על ניסיך שבכל יום עמנו. איזה ניסיך בכל יום עמנו? איפה יש ניסים שבכל יום? כל זה ניסים. כן. ושבאמת הכל ניסים. ואומרים זה בברכה שכנגד הוד, דרגה דהארון, בשם שלום. בברכת ההודעה. שהוד הודעה. שבו נאמר גם כן ונחנו מה, שורש תורה שבעל פה, תתתתתת. מי שיש בשורש השפלות מכיר שהכל בא בנס, בנס מהשם יתברך. קיצור. הוא ממשיך על כל זה, וזה קשור כאילו גם למרדכי ולאסתר. אז הוא אומר כאן ש כמו האחיזה של הפשט בסוד, אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה זה אחדות אחת. הסתכלות יותר פנימית עם הסתכלות חיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם, בהוויה, כן התאחדות הטבע, הנס והטבע בהנהגה וכן באמונה. אמר מתכוון כאן בהנהגה, הכוונה הנהגה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מנהיג ניסים, מנהיג דברים טבעיים, זה אותו דבר. באמונה, כלומר בהסתכלות כנראה, אני מבין שזה מה שהוא מתכוון. באיך אדם מאמין אמור להסתכל ולראות את הדברים, ואולי גם בעצם לדחוף אותם, כמו שהרב דיבר בסעיף י"ג, שההסתכלות הזאת היא, שמסתכלת ככה על הדברים, אז היא הופכת כוח פועל, סוקר, מחיה. כן, הכרה זאת, אתה יודע, הספקת הכל, מתהפכת היא לכוח פועל סוכר מחיה בי"ד ג'. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינונים מפרידם. אז דברים לכאורה, הנפרדים מאוד, פשט וסוד, טבע, נס, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, יצגות בינוי, יצגות חיצונית. נכון? השביל הבינוני, זה בין לבין, הוא מפריד.
מה כאן השביל בין, מה... באיזה הסתכלות זאת? מה ההפך מהסתכלות חודרת?
הסתכלות הבינונית.
שמה היא עושה?
בשביל הבינונית.
כאילו היא לא חודרת.
היא, כן היא לא חודרת והיא מפרידה בין דברים.
חודרת כאילו תקצ...
היא מפרידה בין דברים ויכול מאוד להיות
ש... כאילו והרמז?
לא. היא מסתכלת על הפשט והסוד, על התורה שכתב, התורה שבעל פה, על כל הדברים האלה. כי דברים
לא נפרדים. לא קרה זה על זה כאילו.
נפרדים.
אבל כן כאילו מנסה לחבר ביניהם?
ההתעמקות החודרת, היא מנסה. אבל
יכול
שהרב כאן בא להדגיש כאן, הוא מנסה, אבל הוא לא פוגש, הוא פוגש קודם כל את הפירוד. יכול להיות שזה ככה אמור להיות גם.
זה השלב הראשון.
השלב הראשון, שמוכרח להיות. שלב של הפרדה. כי אם הכל נהיה סלט, אז בכלל אין פה איחוד של הנפרדים. יש פה, אין פה, לא היה נפרדים. מה שמכאן, שההתעמקות החודרת היא מאחדת הנפרדים, כלומר צריך קודם לנפרדים. רק אחר כך ההתעמקות החודרת היא תאחד אותם למשהו אחד. אז זה שני שלבים. השביל הבינוני קודם כל מפריד. קודם כל... אחר כך אתה יכול לראות איך זה כל דבר אחד. אורו של משיח, בכתבת כתוב יסודו רם, בלי ש... יסודו רם וניסה וגבה מאוד, מוארו מ... התוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם, וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול פועלים בעדו ואימו, על ידו והשפעתו, כמו העלילות הניסיות. אני אתן לכם כאן בדף, קצת ככה לקרב את הביטויים כאילו למקורות של חז"ל, כי יש פה, הרב יורה פה, בלי סוף, ביטויים שקשורים למקורות מיניים. קודם כל לגבי יסודו רם וניסה וגבה מאוד, אתם רואים, זה הפסוק בישעיה. הנה השכיל עבדי ירום וניסה וגבה מאוד. זה ממש הביטויים של הרב כאן. זה נאמר על ראש של משיח, על עבדי. עכשיו, מה זה ירום וניסה וגבה מאוד? בשני מדרשים, בהגדת בראשית ובמדרש תנחומה, דברים דומים, כתוב ככה, שיר למעלות אשא עיני אל ההרים. אומר זהו שאמר, כתוב, מי אתה הר הגדול? מי זה הר הגדול? זה משיח. למה נקרא גדול? הוא גדול מן האבות.
שם נקראו הרים.
אה?
שם בעצם נקראו.
בדיוק. שנאמר, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. ירום מן אברהם, נכתיב הרים אותי ידי, נישא ממשה, נכתיב כה תאמר אלי שאהו בחכך כאשר ישא עומד את היונק, וגבוה ממלאכי השרת, נכתיב וגביהם וגובה להם. במדרש תנחומה כתוב גבוה כמלאכי השרת. בסדר. אז כנראה ש לעומת אברהם ומשה, שזה נשמה מעל הגוף, מעל המציאות, לעומת זאת כנראה המדרגה של אורו של משיח, שהוא רם וניסה וגבה מאוד, ומרוב גובה זה בתוך המציאות עצמה. זה היה כאילו, המואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. וכל הילות של הטבע פועלים בעדו ואימו. לא צריך כאילו לא צריך ניסים. אלא המציאות הטבעית היא זו שמקדמת את התהליכים האלה. קשור לכל המדרגה של גאולה קימה קימה, שמגיעה דרך המציאות הטבעית. וזה, אתם יודעים שהגרא בכל התור כתוב שמשיח בן יוסף, יש בו שתי בחינות. יש משיח בן יוסף שזה משמיים, יוסף בן יוסף מהארץ. זה יוסף בן רחל ויוסף בן יעקב. המגדר עשה שם כמה דברים. הוא אומר שהמשמעות של הכוח הרוחני הזה, זה שכל דבר שעם ישראל עושה בתהליך הגאולה, כל פעולה שהוא פועל, כנגד זה מגיע מלמעלה סייעתא דשמיא. הוא אומר, תסתכל במציאות, אז כתוב שם, אז לפני זה, שכל תנועה שעם ישראל עשה, היה איזה סייעת דשמיא על זה. היום אנחנו יכולים לראות זה וברור בכל מיני דברים. כשעם ישראל כאילו החליט לפעול, איך שזה הסייעת דשמיא, אם זה היה בחמת ששת הימים במבצע מוקד, מה שהיה שם, כאילו החליטו לפעול, אבל אף אחד לא דמיין שהתוצאה היא תהיה כפי מה שהיא הייתה. כי זה לא היה בדמיונות שבדיוק הסתדר שם ש... אתם יודעים שהמתכ"ל המצרי היה באוויר, ולכן היה חדל אש בזמן שמבצע מוקד, היה בתוך איזה מטוס, עשה כאילו סיור. דבר שני, הטיסה שם בדיוק פספסה את הטיסת סיור, בדיוק פספסה, הם לא הגיעו בזמן לזה. דבר שלישי, הם החליפו את הקוד. איכשהו זה הכל הסתדר ביחד. זה כששאלו אחר כך נפקד חיל האוויר, קראו לו הוד, מוטי הוד, שאלו אותו, אם היית מצפה שזה מה שיהיה, אומר, בחלומות הכי ורודים לא חלם שזה התוצאה תהיה. כי כאילו פעלנו, והתוצאה הייתה הרבה מעבר למה שפעלנו. אותו הדבר, מה שהיה עכשיו במלחמה האחרונה עם הצפון. אז אתם זוכרים מה היה לפני שנה, איך אימו עלינו? מה זה, ולקנות גנרטורי, מה?
שנים הם מדברים על הפחד.
שנים, אמרו שזה, החריבו את המדינה. נכון? ואחרי מה שהיה, שאלת את המומחים, אף אחד לא דמיין שזה אפילו לא 25% ממה שהיה, שזה מה שיקרה. איך הורידו אותם מהברכיים בזה? כי כשעם ישראל פתאום הולך לפעול, אז קורה גם דברים שהם, אתה לא יכול להגיד, זה לא היה פה נס גלוי, כן? היה פה כמה תחכומים, כמה זה, אבל השילוב והזה, איכשהו בסוף יש גם סייעת הדשמה.
זה אלף בדברים האלה. זה אלף בדברים האלה, שמי שלא רוצה לראות,
יכול להמשיך לראות.
גם מסגלו הוא לא יראה. ומי שרוצה לראות, הוא...
יכול מכיר, כן. הרי אדם רואה לפי הרצון שלו כידוע. מה שהוא רוצה לראות, הוא רואה. מה שהוא לא רוצה, הוא לא רואה. אז אפילו בניסים גלויים זה...
היום גם על קריאת ים סוף יש לך כל מיני... כן, אמתלאות, למה זה היה...
על הכל אפשר להגיד אמתלה. בסוף אם אדם לא רוצה, אז הוא לא רואה. אבל אני אומר, זה כאילו משך בניסף הכוח הניסי, שהוא לא נס שהוא סותר את הטבע והורס אותו, אלא הוא מלווה אותו. הוא בא כנגדו. הגרא אומר שזה המשמעות של... מה שכתוב על משיח בן יוסף, קץ מגולה. הוא אומר, מה זה קץ מגולה? הרי אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, אתם הרי ישראל, וכם תנו פרחים מצויה, מישראל קרבו לבוא. קץ מגולה, אומר, כנגד הקץ המגולה יש קץ מחוסה, שזה בא לעומת זה. כי אומר, כמו שני אנשים שהולכים אחד לקראת השני, אז כשהוא הולך אליו, הוא גם הולך אליו. וכי הקץ המגולה כל הזמן חושף את הקץ המחוסה שכנגדו. ככה כתוב שם בכל אותו. קיצור, הוא בא להגיד שהנס והטבע הם הולכים יד ביד בתוך ה... כמו שהוא אומר כאן, מוארו מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. וכל העלילות של הטבע, מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ואימו. כל המציאות הטבעית כאילו מסתדרת. אתם יודעים שיש ספר שנקרא סטארט-אפ ניישן, אני יודעת מה זה. מדינת הסטארט-אפ, אתם מכירים את הספר הזה? חובה.
שם שמעתי עליו.
חובה. חובת קריאה.
מה זה?
מדינת הסטארט-אפ בעברית, זה נקרא. זה קצה גם מדינת סטארט-אפ ניישן. שני יהודים חילונים. לא באמונה הם באו להסביר כאן משהו. הם באים פשוט יותר מציאות. הם אומרים, הנסיקה הכלכלית של ישראל ב-70 שנה, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו מבחינה מדעית. אי אפשר להסביר את זה. זה לא לפי שום דבר שמדינה שנלחמת על החיים שלה ומקצה את חצי לא יודע מה כמה אחוזים מאוד ניקחים מהתקשה לביטחון תגיע לרמה כלכלית כמו שישראל הגיעה והקפה לא יודע כמה מדינות בדרך כמו שישראל עשתה והם משאים דוגמאות כל מיני דוגמאות הם בהקדמה שם מביאים את מה שבן גוריון אמר שמי שלא מאמין בניסים במדינת ישראל הוא לא בן אדם ריאלי כי זה הריאליה פה. זה ככה זה עובד. אתה יכול להתעלם מזה, אבל זאת המציאות. והם, כל הספר זה מה שמראים. איך דווקא המלחמות, ודווקא, זה קשור גם להמשך, דווקא הדברים הקשים שקרו לעם ישראל, דווקא הם הקפיצו אותנו בכל מיני תחומים, ומבחינה כלכלית, הם דמרק על, כאילו, על הפן הכלכלי.
זה איפך ההיגיון, כי באיפך הטבע.
איפך ההיגיון. תחשוב, היינו בעיה פה תקופת הצנע לפני 50 שנה. לא היה ביצה לאכול. פתאום... נסיקה מטורפת, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. איכשהו הכל הסתדר בצורה שזה היה צריך להסתדר יקראו ספר מדהים. אז הכל פועלים בעדו ואימו, על ידו ובהשפעתו, כמו העלילות הניסיות. כל העלילות של הטבע פועלים כמו העלילות הניסיות. אין הבדל מבחינתו בין הטבע לבין הנס, כמו שיש גם ניסים, יש גם המציאות הטבעית פועלת גם בהקשר הזה.
לא הבנתי כל כך מהקשר
לתקופת הנס
ואתם
קוראים
לאורו של משיח.
הרב אומר כאן שבמציאות של אורו של משיח, וזה כנראה שייך למשיח בן יוסף כמו שאמרנו, כתונת פסים, פשט סוד, אז זה קשור גם במציאות שמאחדת את הפנים עם החוץ, את הנס והטבע.
מה זה שהיא פועלת עבורו?
זאת אומרת שגם המציאות, לא צריך פה ניסים, זה לא כמו יציאת מצרים, שכדי לשנות את המציאות וכדי להוביל אותה, צריך לקרוע אותה, לשבור אותה, לרסק אותה. אלא המציאות הטבעית, דרך המציאות הטבעית הכל עובר. זה השלב הראשון של הפסקה. עכשיו בשלב שני הרב הולך להסביר, לא רק שדרך המציאות הטבעית זה הכל קורה, אלא גם דרך המציאות שהיא מסריחה כאילו, שהיא הפוכה, שהיא הפך המציאות, הפך המגמה, דרכה הכל עובר. זה מה שהרב הולך להסביר כאן, על המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, כל ההוויה כולה, בכתב יד כתוב, כדמות אפרוחים וביצים. ולא נשמות אפרוחים וביצים. לא יודע, בסדר, כדמות. ורוח אלוהים מרחפת עליהם, אז ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור. יש פה רמזים מהזוהר, כמו שאתם רואים, אתם רואים את הזוהר הזה בפרשת שמות, שם כתוב שיש איזה מקום שנקרא כאן ציפור, הוא משיח וכול הסדקים לאלה, כששם נמצא המשיח כאן ציפור. אז אני לא מבין מה המשמעות של זה, אבל לפחות לפי איך שהרב לוקח את זה פה, משיח גנוז הוא בכאן ציפור, זה חלום. איפה הוא גנוז? בכאן ציפור. שמה מאפיין כאן ציפור? מה שמאפיין אותה זה שהפוכים מתפתחים, מתגדלים, והביצים מתחממים. וכמו שכתוב בגמרא, שהביצה מסריחה, ומשם מתחיל בעצם הבקיעה שלה, וההפיכה של הביצה ממשהו גולמי למשהו חי. דווקא דרך הסירחון, ההתחממות, הסירחון. ההפוכים מתפתחים, מתגדלים, והביצים מתחממים, והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. דווקא בהתחממות, זה מה שמקרב את זה לצורה של הוויית חיים ומשהו שחי ופועל.
כאילו, מה מישהו אחר? שכאילו, הנקודה בביצה זה כאילו שזה כאילו כמו עובר, כאילו שהוא בדרך כלל עובר בתוך אימא. אצל ציפורים זה כאילו, הוא לכאור עובר
בחוץ.
כאילו שזה כאילו הנקודה שזה כאילו סוג של כאילו הנסתר והנגדה ביחד, כאילו שכאילו זה לא שזה נסתר לגמרי כמו אצל יונקים, כאילו, אלא שזה כן נמצא בתוך העולם. אבל
כאילו שהנסתר הוא נגלה, ואומנם אתה לא רואה מה קורה בפנים כי זה מכוסה, אבל זה יותר נגלה מאשר אצל יפה. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כוחות השוללים, שפה כתוב אצלנו שגם הם, בקבצים כתוב שהם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. דווקא כוחות השוללים, שהפוכים כאילו מהמגמה, הם אלה שדוחפים אותה. כמו הכוחות החיוביים. והכוחות השוללים שמצטרפים אל הכל לעשות את הציוויון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם הורה חיובית עליונה גנוזה. כי כיוון שהם מצטרפים, למרות שהם נראים שליליים, בעומקם, בסוד שלהם, יש אורה חיובית. תחת העוני הנורא, אושר עליון גנוז וחי. אז הוא מזכיר את, גם את, שוב פעם את דברי הזוהר, קוד קוד שבריחו וחד מסכנה, הם יושבים באחד כאן ציפור. אז חד מסכנה זה המשיח? אני לא יודע מי זה חד מסכנה, אבל זה, אני רוצה רק שנייה, בהקשר הזה תראו שנייה את קובץ א' תו קוף סמכתת שתנחם בדף. הרב אומר ככה, כתוב אין בן דוד בעד שתהפך כל המלכות למינות. המינות שתתפשט על העולם כולו לפני ההורה הגדולה העליונה שתופיע עליה, היא קדמות העדר הקודם להוויה בכל היש כולו. כמו בכל המציאות, העדר קודם להוויה, אותו דבר במציאות של עם ישראל. על כן, גם הצורה הרוחנית העתיקה של האמונה צריכה להתרכב ולהישרח. חוכמת סופרים תשרח. זה הסירחון הזה של הביצה. ואחרי הסירחון הזה מתחילה צורה חדשה. קד מסרח, גביל. מתי מתחילה הצורה החדשה להתגבל? בסירחון.
זה נאמר ממש על ביצים?
כן, ויוצא אפרוח עליון, הנה. היה ביצה שמסריחה. יש פה עדר ו... ההסרחה עצמה היא עצמה שמתחילה את הצורה החדשה. יוצא אפרוח עליון, ציפור תאורה. המוצאת בית מכבר בכאן ציפור העליון. גם ציפור מצאה בית. הרב אומר, היא כבר מצאה את הבית. מצאה. היא לא עכשיו מוצאת. זה הכל התחיל מכאן ציפור העליון, דייטיב תמן, קודשה בריחו וחד מסכנה. שבעצם משם זה מה שהתחיל את הכל.
אז הרוב זה לבינה, לא? כאילו כל זה, כל העניין הזה. גם בתורה שם זה כתוב, והאם רובטת עליה,
כן, כן, כן. על זה הזוהר עומד. כן.
השטות הציפור זה השכינה? מה זה עונה כאן ציפור?
אני חושב שזה יותר מזה, כאילו. כאילו הבינה במובן של המבט השלם, שלא נשבע, שלא נפגע, שלא...
כן, לא, אבל... כאילו, הביצה זה התהליכים שקוראים במציאות, וקודשה ברוחה מסכנה, הם הם יושבים שם בקן ציפור, זה הקן של הציפור.
זה מה שמחולל את
הדבר. מחולל את הדבר.
גם את המציאות של הריקבון.
של הסיר ריקבון, בדיוק. זה מה שאני רוצה להגיד.
ומה זה האפרוחים?
זה מה שיגדל. הציפור התאורה שתגדל מזה.
זה לא שיש נשמות אפרוחים או ביצים.
איפה, איפה, איפה? אה, פה. אה, נשמות, אתה קורא. נשמות
אפרוחים או ביצים.
אז זה תמיד כאילו לקרוא נשמות אפרוחים או ביצים, ואז אם ככה, יש אפרוחים כבר. אבל יש גם ביצים שזה מסריח שם, אבל זה עוד לא הגיע לזה. יש כאלה שהם כבר הגיעו לזה. הם לא צריכים את הסירחון, הם כבר דילגו מעליו.
הם עדיין צריכים כאילו תקן ציפור, הכל זה מי תקן ציפור.
אבל יכול להיות שזה כדמות אפרוחים או ביצים. אז...
אבל זה כאילו מקום כזה שמשם מביטים על המציאות, בלי לראות את השברים שלה, את החסרונות שלה. לא, זה כאילו ה...
אם לראות, אבל לראות גם... איך החסרונות הם עצמם מולידים את התיקונים. כן.
אז זה לא משהו שלילי. זה לא נזכר כמשהו שלילי.
זה לא נזכר כמשהו שלילי. עכשיו תראו, יש פה אלקוט שימוני, שכתוב, זה שיר הידוע, בשעה שמלך המשיח בא. אלא מה? תראו איך השחיתו את השיר הזה. סליחה. הרסו את השיר. למה? הוציאו את המילה העיקרית. כן, הוציאו את המילה המרכזית.
אמר את זה באיזה כנס שהוא עשה,
כן?
אז הם עשו ביצוע,
פה היה בר מצווה של הבן של רפי ביטו בקומה שנייה, קוראים לו אורי. אז אמרתי לו בר מצווה, זה טעות, הם שרו את השיר, זה צריך לשיר את השיר כמו שצריך עם המדרש עד הסוף. אז הם שרו את זה עם אורי שזורח עליכם, יש להם הקהילה האדירה של רפי ביטו, אתם יודעים מזה? לא יודעים. לא מבינים במוזיקה, זה מספר אחד במוזיקה, זה המאסטרו של המוזיקה, הוא גר פה, הוא גם הקהילה.
רפי ביטו,
כן, כן, יש לו את קולות מן השמיים, הוא עושה מופעים בכל העולם.
חזנות.
קיצור, חזנות.
אה, וחזנות אשכנזי?
כן, כן. משהו באיזה. קיצור, אז אמן שלו, גדול אורי. אז אומר, תראו מה כתוב. בשעה שמלך המשיח בא עומד לגג בית המקדש, משמיע להם לישראל ואומר, הנביא מגיע זמן גאולתכם. תקשיבו מה שכתוב פה. הגיע הזמן גאולתכם. איך אנחנו יודעים שהגיע? ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח עליכם. זה ההוכחה שהגיע הזמן גאולתכם. כי אורי הוא לא זורח מבחוץ, אלא הוא זורח עליכם. זה ההוכחה שהגיע הזמן גאולה. כי המדובר פה במשהו לא מאמין. הם לא מאמינים שהגיע גאולה. נכון? מה אומר להם? מה ההוכחה שכן הגיע? אורי זורח עליכם. שנאמר, קומי אורי קיבה אורך, וקוד השם עלייך זרח. עליכם בלבד זרח, ולא עבדי אלילים של מה מכיני חושר חסר. עכשיו תראו, המשך המדרש הזה, באותה שעה מביא כזה בחור, אורו של מלך המשיח. הנה אורו של משיח. הביטוי הזה של כל כך נפוץ פה, וזה... ושל ישראל, והולכים כולם לאורן של מלך המשיח, ושל ישראל שנאמר, והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגע זוכר. אז אורו של משיח... בדיוק כמו שהרב אומר כאן, זה אורי שזורח עליכם. בתוך המציאות, לא מונחת עליו מבחוץ, אלא דרך התהליכים, דרך הדברים שפועלים בתוך המציאות עצמה. אז אתם שמים לב שכאילו באמת השמיטו את המילה המרכזית. ראו באורי שזורח עליכם, צריך להגיד. זה לא הורס את השיר, כאילו. לא יודע למה השמיטו את זה, כמו שהשמיטו את זה, אתם זוכרים בשיר, כמו זה... אמר רבי עקיבא אשר עם ישראל. כן, בשיר הזה. גם שם השמיטו את המשפט המרכזי. אמר רבי עקיבא אשר עם ישראל. לפני אתם מתארים, מתאר אתכם. אבל הוא שבשמיים, ואומר, מקווה ישראל השם. מה מקווה תאר אתם? זה השיר. זה לא ככה כתוב במשנה. במשנה כתוב, אמר רבי עקיבא אשר עם ישראל. לפני אתם מתארים, אוויר מתאר אתכם. כתוב שם, כתוב ככה, אשר עם ישראל פנימי אתם מתארים ומתאר אתכם אביכם שבשמיים, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, פסוק הזה דילגו, ואומר עוד פסוק מקווה ישראל השם. אז זה המפרשים שמסכימים בשאלה מאיפה מתחילה הגאולה, האם מתחילה מקווה ישראל השם מלמעלה, או וזרקתי לכם מים תיאורים ותרתיים, או מלמטה, תראו שם בתוסת יום טוב, אז מישהו, אני לא זוכר אם אהבת או מישהו פעם עשו את זה, לשיר דווקא את הזה, יש כאלה שמוסיפים את זה. אז את המשפט הזה. ואומר, זרקתי לכם מה המצורים ותארתם, ואחר כך רואים ישראל ש... קיצור, מוצאים את מהשיר, את ה... זה הכל לפי התפיסה, כן, התפיסה, זה הגאולה, המשיח, טק, אך בדרך נס, אין טבע, אין מציאות טבעית. כן. טוב, הרב ממשיך כאן, תיאורי לב היהודים רזה דמילה דשטותה, ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמתה, כי רבים לא נסבה, הם דרים, באים מגדלה, ומסתכלים במפלאות ומדים באור ישועתו. אני הבאתי פה באיגרת וקובץ א' תשפ"ט על רבי יונן הסבא, על הראייה הפנימית הכל כך עמוקה שלו לראות בתוך מילה דשטותה את מילה דחוכמתה, ודרך החושך להבחין את האור ולראות את האור בתוך החושך. ובאיגרת תקמ"ם זה לרב חרל"פ, ובקובץ א' תשפ"א תת, הרב עוסק שם, זה גם באורות האמונה, זה
שזה,
גם באורות הקודש, גם באורות האמונה, שם הרב עוסק על איך השכלות מביאה, איך התחוכמה תמונה בתוך השכלות, וכל, בעריכות שם באורות האמונה על הדבר הזה. אבל בסדר, לא נספיק את הכל, נרוץ את זה קצת, אני לא יודע, לצגד, לראות איך בתוך השטות נמצאת החוכמה, איך בתוך הסירחון נמצא היפרוח, חבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו. אומרים שבכתב יד כתוב ייסורי משיח. טוב, חייק בזה של הרבתא. הירידה למעמקי הסיבות
של... מה זה חבלי משיח? הם חבלי משיח? מה הרעמנה שלו?
לא, הייסורים של המשיח, שהרב הולך לדבר עליהם כאן, על ייסורי החנק, הם חבלי משיח עצמו. כלומר, זה מה ש... אם נקרא, ואיסורי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמו, זה יותר מובן. כי האיסורים של החנק, של החנק, כמו שהרב מתאר את זה עוד שנייה, זה חבלי משיח, זה מה שעצמו מושך. זה החבלים שמיילדים את הגאולה, ומושכים את המציאות.
זה לא איזה משהו חיצוני כאילו.
כן. הירידה למעמקי הסיבות של כל מוכין דקטנות, הם... איסורי חנק לרוחה דמלכה משיחה דבגלות הבטרה בסיפה, המתקן לצדים האחרונים אשר חרפו איבך, אשר חרפו עקבות משיחה, ברוך השם ולאמן ואמן. איסורי סקילה היו בכל תקופה של עבודה זרה, וכל הרעות, הירידות והטמטומים, הפרעות הפנימיות והחיצוניות שהם ענפיה. שריפה, חורבנות הגזרות המלכותיות, על התורה, שריפות התורה, שריפת התלמוד בצרפה, נכון? והשמדות הנורות, מה?
זה
לפני.
זה, לא, זה
מה שאומר
צרפת, זה
זה
ערב, לא?
לא, שם
שפת
תלמוד היה.
טוב, אבל מצד...
למה אתה אומר?
זה בית שני, זה כאילו זור בית שני.
אתה אומר שזה לפי התאריכי היסטוריה?
ככה אני...
יכול להיות. כאילו סקילה זה היה בהתחלה, ואז אתה אומר, מתאים עם החנק בסוף.
בית ראשון.
בית ראשון, יפה.
גלות ואנחנו.
עבודה זרה, ואז שריפה זה חורבנות וגזרות המלכותיות... על התורה, שריפות התורה ושמדות הנורות שהוא מכונות להכירת הנשמה והפנימיות. למרות שהרב לא מדבר כאן באידיאל על התקופה, שריפת נשמה בגוף קיים. הרג, זה, אתה אומר, אחר כך בזמן הגלות. כל ההריגות, המיתות המשונות, הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה. הדגש של הרב זה על ה... על העבודה זרה, כאילו, על התורה, על הכלכלה. וחנק, זה איסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים, לחשוף סיבות קטנות וקלות. לנעוץ תקוות, הכתבת כתוב, במקרים ומאורעות זמניות. מחכים, בנטיות לב של מושלים, הנה פתאום טראמפ עלה, פתאום זה, כאילו, ולא לראות את יד השם שמובילה את ההיסטוריה, דרכו או בלעדיו, טראמפ הוא לא אמר, מה?
למה זה חנק?
כי חנק, זאת אומרת,
הסתכלות מצומצמת.
הסתכלות מאוד מאוד מצומצמת, שכאילו נותנת אוויר, מאוד מאוד מוגבל. במהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח, שאלה הם כי מטרות קרובות, מגושמות ומצומצמות, והקטנות, החוללת החוצפה, וחבל המחנק אחוז על הצוואר. הרב מדבר כאן על החנק, בעיקר בהקשר של החוצפה שנולדת מזה. שאם רואים את הדברים בצורה כזאת קטנה, שדברים, אז מכאן מגיעה חוצפה. הרי מאיפה מגיעה חוצפה? חוצפה זה עם שלא מבין, אז הוא מתחצף. בדרך כלל הוא מתחצף. ילדים קטנים, נערים, הם לא מבינים כזה, הוא מתחצף. חכה, תלמד, בוא תבין את הדברים. לא, הוא לא מבין, הוא קצר רוח, אז הוא מתחצף. אז זה מביא את חבל המחנק אחוז על הצוואר. זה האווירה של החוצפה, של הכפירה, של החנק הרוחני. מונע את הדיבור וסותם את האוויר. זה... המילים מונע את הדיבור מזכיר את הדברים של רבי מאמר הדור, שאין לו דיבור, אלא רק מגדף. רק רוח השם אשר על המור, התורה הפנימית, יופיע להשיב אחד משיכה, ומתוך האפלה יביא, מתוך האפלה יביא אור גדול. זה הנקודה של האז. כי רוח השם אשר על המור, לא בצורה חיצונית, אור התורה הפנימית, הוא יופיע להשיב רוחד המשיכה, שמתוך האפלה היא עצמה מביאה, מהאפלה עצמה מביאה את האור הגדול, כמו שהרב דיבר כאן על הסירחון של חוכמת סופרים, ושל הצדים הצורה האורנית העתיקה של האמונה, שמתרכבת ומסריכה, כדי לבנות את הצורה השלמה שלה. טוב, אז... זה היה סעיף י' ד', אנחנו מתקדמים לסעיף ט' ו', בעזרת השם.